מצוות אכילת מצה מצווה שקבוע לזמן, בסוף זמן אכילת מצה בחצות הלילה, והדבר הזה תמוע. מרשו פסחים דף קז עמוד ב' שואל, מכיוון שמצוות אכילת מצה אנו אומרים בליל הסדר, מצה זו שאנו אוכלים על שומה על שלא הספיק ביחסקם של אבותינו להחמיץ, בגלל שבחיפזון יצאו ממצרים. מתי היה החיפזון? מתי התחיל החיפזון? החיפזון רק התחיל אחרי חצות. הרי בחצות הלילה הייתה מכת מצה. אחרי כן פרעה הלך לחפש את משה ואת אהרון, והוא גירש אותם ממצרים, ואז התחיל התהליך של הזריזות. אומנם קורבן פסח הקריבו קודם, כמובן בין ארבעים שחטו אותו, הכל כפי שכתוב, אבל הזריזות שלא הספיק בצעקם להחמיץ התרחשה בעליל אחרי חצות. לא סתם אחרי חצות, אלא בנקודת חצות התחילה הזריזות. אז איך אפשר שאנו מסיימים את אכילת מצה בזמן שצריך להתחיל אותה? כך שאלה מרשה. מרשה אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר כך. הוא אומר שלמצוות אכילת מצה יש שני צדדים, שני פנים. הפן האחד זה לא לעשות מהמצה, מהעיסה חמץ, וזה הפן שעיקרו של הצד הזה של המצה, שהמצה צריכה להיות לא חמץ, קשור לזריזות, לא הספיק בצקם להחמיץ, אסור לבצק שיהיה חמץ. אני לא מדבר עכשיו על איסור אכילת חמץ בכלל, אלא שמצה אסור שיהיה חמץ, הבצק אסור שיהיה חמץ, שזה דבר נוסף, כי לא לאכול חמץ אפשר על ידי שלא יהיה חמץ וגמרנו, ולא אוכלים בכלל דבר שקשור לחמץ. אבל במצות יש עניין מיוחד שצריך הקפדה יתרה שהבצק לא יחמיץ, וזה מה שקרה מחצות ואילך. חוץ מזה יש עוד עניין במצה שצריך לשמור, ושמרתם את המצות, שצריך לשמור לשם מצוות מצה, את המצה שבמצה, לא רק את הלא חמץ שבמצה. אז יש שם דברים עמוקים, באמת דברים עמוקים שלא הרבה מוצאים במערשו בסגנונם. באמת מערשו יוצא דופן. מערשו בדרך כלל בפירושו הוא פשטן, הן כשמדובר בהלכה והן כשמדובר באגדה. אבל פה הוא אומר דברים, אומר כך: אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. הוא הביא לזה ראיה. מם וצדיק בעת בש נותנות יוד והי. מם מתחלפת ביוד וצדיק בהי. יוד והי משמע של הקדוש ברוך. מה פירוש מתחלף בעת בש? משמעות של הדבר הוא כזה, הרי לכל אות יש משמעות, והמשמעות של האות מתבטאת בצורות שונות של התגלות האות בתוך השפה, בתוך התנ"ך. המספר של האות, המיקום של האות בסדר, זה חלק מהמשמעות שלה. האות א' לא במקרה מספר אחד, והאות ב' לא במקרה שניים, תחילת בניין זה שניים. זה שהאות היי היא חמישית מההתחלה, וזה שעות צדיק היא חמישית מהסוף, זה לא במקרה. לנו בשניהם יש את תכונת החמישיות, כמו שלעות א' ולעות ת' יש את תכונת הראשוניות, ולעות ב' ולעות שין יש את תכונת השניות. בב' ושין זה בולט מאוד. אז זה שאותיות מתחלפות בעת בש זה במהות, זה לא איזשהו, כמובן שזה לא משחק, כי זה הכל על פי קבלה, אבל אפילו לא צריך, לא צריך להסתפק באם קבלה היא נקבל, אלא גם אפשר לראות את זה עין בעין, להתקרב להבנת הדבר. ולכן האותיות מם בצדיק לחילופין זה יוד והי משמו של הקדוש ברוך הוא. וממילא המילה מצווה מכילה בתוכה את היוד כ' מם וצדיק מתחלפות ביוד והי, וההמשך של מצווה זה וו והי משמו של הקדוש ברוך הוא. אבל מכיוון שאנחנו רואים שסיום שמו של הקדוש ברוך הוא כתוב במפורש, ואילו תחילת שמו של הקדוש ברוך הוא רק רמוז במילה מצווה, מכאן שאין המצווה נקראת אלא על שם גבוה. כך אמר השם. אבל גם חמץ ומצה מכילים את המם וצדיק של מצווה. ואולי לכן מי ושמרתם את המצות לומדים מכאן שמצווה הבאה לידך תחמיצנה, כי גם במצה וגם במצווה, גם בחמץ וגם במצה, יש את המם וצדיק. מם וצדיק זה יוד והי משמו של הקדוש ברוך הוא. וכאן אני ממשיך בדרכו של מהר"ל, של מהרש"ו, שתי שורות הבאות שאני אומר הוא לא כתובות שם. הוא מדבר על ההבדל בין ה' לח'. הוא מדבר, אומר, ה' זה אחת מהאותיות שקשורות לקדושה, וחץ זה אחת מהאותיות שקשורות לסתרה אחלה. לא חשוב, אני לא, זה אני רק מצטט, ברגע זה אני עדיין מצטט, וזה ההבדל בין חמץ למצה. תמדו מה שאפשר להסביר את הדברים לאנשים כערכנו בפשטות כך. מה פירוש יוד והי? יוד והי זה שלמות העולמות. כתוב כי בקה השם צור עולמים, ואותיות יוד והי הקדוש הוא יצר את העולמות. אומרים חזל, באות יוד את העולם הרוחני ובאות הי את העולם הגשמי. האות הי ביוד והי, הצירוף של יוד והי, מבטא את השלמות של העולמות, העולם הרוחני והעולם הגשמי. ממילא האותיות מם וצדיק, שהם חילופי היוד והי, מבטאים את שלמות העולמות. ואולי לכן גם כן המושג צום מקרב את האדם לשלמות. הכזה יהיה צום הבחירהו, צום אמיתי הכוונה, צום אמיתי. הייתי במאמר אצל מאמר של אחד מגדולי התורה של הדור הזה, ראשון שבב מארצות הברית, הוא כותב מה פירוש צום, כל הצומות קשורים לתשובה. כי צום פירושה של דבר שהאדם מודיע אני למעשה מפסיק את החיים שלי, אני מפסיק את החיים הרגילים שלי, צריך להתחיל מחדש, צריך להתחיל התחלה מחדש. כל התחלה מחדש מחזירה אותנו אל הבראשית. זה מושא אותיות מם וצדיק, קשורות ליוד והי, קשורות לשלמות העולמות. עכשיו, אם אתה מוסיף לזה היי, כשהי בעצמה מבטאת את השלמות של העולם הזה, אז אתה השלמת את העולמות לגמרי. אם אתה מוסיף לזה חטא, מה זה חטא? חטא זה כוח הצירה. האות חטא משמעותה כוח הצירה. המילה חיטה, חטא תו, היי, מילה חיטה, זה פחד שעוצר את האדם מלרדוף. אל תירא ואל תחת, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, והכוונה אל תחדול מלרדוף אחריהם. ותהי חיטת אלוקים על יושבי הערים, ולא רדפו אחרי בני יעקב. הם לא ברחו אבל לא רדפו, משהו עצר באדם. זה המושג של חטא. חטא זה עצירה, וחטא ת' א' זה עצירת הטוב האלוקי. בעץ הדעת חיטה היה, רק קלקלו את זה מההי לא' בסוף, מהחטא במקום חיטה. זה משמעות האות חטא. ולכן כשמוסיפים חטא, מקדים החטא את המם והצדיק, אז יש איזה עצירת השלמות של העולם. ובאמת המם והצדיק, החמץ נובע מעצירה. אתה לא ממהר, אתה לא מזדרז, אתה מפסיק לעשות. לא צריך לעשות הרבה דברים כדי שיהיה חמץ, צריך להימנע מלעשות דברים ואז יש חמץ. האדם לא עובד במצות כל הזמן, הוא משאיר אותם כמו שהם, כבר זה נהיה חמץ. אם אתה מפסיק לדאוג לשלמות, אז אתה מחמיץ. לא צריך לדאוג להחמיץ, זה בסדר, זה עובד מלבד, זה יש את הטייס האוטומטי, זה בסדר, אין מקום לדאגה. אל תאמן בעצמך עד יומותך, כל הזמן צריך להיות על המשמע. זה החמיץ ומצא, זה פחות או יותר כדרכו של מרשה. חזרה לשאלה שלנו, ממילא הוא אומר היעדר חמץ קשור לזריזות. כי מה עושה שלא יהיה חמץ? הזריזות, החיפזון, זה עושה שלא יהיה חמץ. זה התחיל בחצות.
אבל המצוות אכילת מצה שלנו זה משהו אחר. שם יש היי על יד המם בצד. פה צריך להבין את הדברים
מהו קורבן פסח. קורבן פסח הוא קורבן מאוד יוצא דופן, וזה לא סוד, זה כולנו יודעים שהוא מאוד יוצא דופן, אבל אני רוצה לגעת בכמה נקודות שהוא יוצא דופן שאולי לא כולנו שמנו אליו לב. אני בכל אופן עד היום בבוקר לא שמתי לזה כל כך לב. מהו קורבן פסח? קורבן מעין עולה, מעין שלמים, מעין חטאת. קורבן עולה אין אוכלים, כולו עולה כליל הקדוש ברוך הוא, וממילא זמנו של קורבן עולה מסתיים בחצות הלילה של יום הקרבתו. אז נגמרת הכתרת האימורים והפדרים, אז נגמר זמנו, כי אין אכילה. קורבן חטאת יש אכילה לכהנים, וזמנו מסתיים עוד יום אחד, יום ולילה זמן אכילת הקורבן. סליחה, לא עוד יום אחד, עד סוף הלילה, יום, יום הקרבה והלילה, עד הבוקר. קורבן שלמים, קורבן שלמים יש גם לבעלים זכות אכילה, בזמן אכילתו, שני ימים והלילה שביניהם. קורבן פסח הוא קורבן מיוחד במינו. קורבן שלמים הכהנים בוודאי אוכלים, וגם הבעלים אוכלים. קורבן פסח הכהנים לא אוכלים, אין חלק לכהנים בקורבן פסח, חוץ מהקורבן פסח שלהם, שהם אוכלים לא ככהנים אלא כבעלים, והבעלים כן אוכלים. לא מצאנו כזה קורבן. מצאנו קורבן שלא לכהנים ולא לבעלים יש אכילה, מצאנו קורבן שגם לכהנים ולבעלים יש אכילה, ומצאנו קורבן שלכהנים יש אכילה ולבעלים לא, ורק לקורבן פסח יש לבעלים אכילה ולכהנים לא. ואילו זמן אכילת קורבן פסח הוא כמו עולה עד חצות, לא כמו חטאת ולא כמו שלמים, כמו עולה עד חצות. בזמן שהזמן ההקרבה של הקורבן נגמרת, זמן הקרבת קורבן פסח, זמן אכילת פסח נגמרת. ואם אנחנו נחזור לפסח מצרים, למה קוראים לזה קורבן? על מה הקריבו? לא היה מזבח, איפה זרקו את הדם? נו, אז איפה זרקו את הדם באמת בקורבן פסח? על המשקופים והמזוזות. הרי דם צריך לזרוק על המזבח בקורבן, זה עיקר הכפרה בקורבן. כתוב בפרשת מנחות, וזה שוב מביא המרשו, לא יאכל חמץ, חלקם נתתי להם מישי, משהו כזה. לנו שקורבן מנחה אומר, מסבירה התורה שאסור שיהיה חמץ, לחמי תודה, או לחמי תודה לא, אבל קורבן מנחה אסור שיהיה חמץ. למה? כי הכהנים אוכלים את זה מחלקי, מחלק המזבח, מישי, חלקם נתתי מישי, וממילא מכיוון שיש דין שעל המזבח אסור שיאכל חמץ, כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל השם, ומכיוון שהכהנים אוכלים את המנחות מעין מזבח, הרי אסור שיהיו חמץ. ממילא אנו בליל הסדר כשאוכלים קורבן פסח אסור שיהיה חמץ, אנחנו אומר המרשו, כל עם ישראל בליל הפסח הוא מעין כהנים, וכיבדו מי שיותר מכהנים. נראה בעליל, כך הייתי באחד מספרי האחרונים בני דורנו, שאכילת הבעלים בקורבן פסח הוא מעין אכילת המזבח בקורבן עולה. נראה בעליל שמכל הצדדים חוץ מעניין האכילה, קורבן פסח יש לו גדר של קורבן עולה. קודם כל, קורבן עולה הוא הקורבן הראשון בבוקר בבוקר. קורבן פסח היה הקורבן הראשון שעם ישראל הקריב בבוקר בבוקר, בבוקר צאתו לגאולה, בלילה הראשון שצאתו לגאולה. ויש מדרש בפסיקתא שמהפסוקים של קורבן פסח לומדים את הלכות, מרומזים הלכות קורבן התמיד. תקחו לכם, איש שא לבית אבות, איש זה הקדוש ברוך הוא, שא זה שא של קורבן התמיד, משווים את קורבן הפסח לקורבן התמיד, מדרש בפסיקתא. קורבן התמיד הוא עולה, עולה כליל,
קורבן פסח נאכל כליל על ידי הבעלים. ואומר שהבעלים שאוכלים את קורבן הפסח, באותו זמן פי הבעלים הוא כאשן אפר, כדשן המזבח. והרבה כל הלכות קורבן פסח כעת מסתדרות, אבל כדומה שצריכה לעבור צמרמורת בגב. על כל המבט על אל הסדר משתנה, וכל המבט על הצער של חורבן בית המקדש והדר קורבן פסח משתנה. זה פשוט מהפכה במחשבה הזאת. זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר. אני מהבוקר מסתובב עם זה. זה לא הרבה זמן. זה עולם אחר לגמרי. זה פשוט, היום בבוקר הכנתי את הדברים, ראיתי את הדברים. פשוט. זה לא נפלאים. יש הלכה שכהנים שנכנסים להקריב אסור להם לצאת מבית המקדש. צריכים להישאר שם. המזוזות והפתח היו קיר המזבח. שם זורקים את הדם, שם זורקו את הדם. כל הבית היה מזבח. כל הבית היה מזבח. ועל קיר המזבח זרקו את הדם. והאוכלים צריך לבשל את כולו. כמו שקורבן הפסח עולה כליל, לבשל אסור, כן? אבל לצלוט את כולו, אסור לשבור בעצם, צריך כולו כאחד, כמו העולה שעולה כליל כאחד. והיהודים כולם, כל עם ישראל בקורבן פסח, הם כולם, לא אמר שומר כהנים, אבל מתוך הדברים נראה שזה לא סתם כהנים, זה למעלה מכהנים. כהנים כשהם אוכלים, אז חלקם נתתי להם ישי, אבל כאן זה אש המזבח בעצמו בוערת בתוכם. כשהבשר הקורבן מתעכל בתוך הבני מאב של כל יהודי, זה כמו הריח ניחוח שעולה מהמזבח. ממילא מובן גם מדוע צריך לאכול קורבן פסח על הסובע. כי כמו שהמזבח, כשמביאים הקדוש ברוך הוא, וכי וכי, כמו שכתוב על המנורה, וכי לאורה הוא צריך. המזבח תמיד בבחינת אוכל על הסובע. איך אמרה אותה מרים בת בילגה? לוטוס, לוטוס, עד מתי אתה לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחנה את המנם של ישראל? זאב, זאב. כביכול, המזבח צריך לאכול. והמזבח הרי לא צריך לאכול. זה נאכל מעין על הסובע. כשאתה מתחיל לראות את הלכות קורבן פסח, מסביב העיקרון זה, הכל פתאום מסתדר פרט אחרי פרט. הן פסח מצרים והן פסח דורות. בעיקר פסח. חז"ל אומרים שכשבני ישראל יצאו ממצרים עשו את מצרים כמצודה. רבי עמי אומר, עשו את מצרים כמצודה שאין בה דגן. אחר אומר, כמצולה שאין בה דגים. את כל זה לומדים לי, וינצלו את מצרים. מה זה? מה זה מצודה שאין בה דגן? מה זה מצולה שאין בה דגים? מה זה מצודה? מה זה דגן? מה זו מצולה? מה זה דגים? אני נראה ששמים לב כבר שדגן ודגים זה כמעט אותו דבר. מפוש אותו דבר, דגן זה חיטה ודגים זה דגים. אבל דגן ודגים זה כמעט אותו דבר. דגן זה דלת ג' בנון, ודגים זה דלת ג' י' ומ', שביחד זה נון. דגן ודגים זה אותו דבר. זה כמעט אותן אותיות. אלא שהנון מתפצלת לי' ומ' אצל הדגים. זה לא שאם תקחו חתיכת דגן ותפצלו אותו לשניים, יצא מזה דג. זה לא אמרתי. אבל בכל אופן אנחנו רואים את אותו רעיון, את אותו משמעות. דגן ודגים. מה זה מצודה שאין בדגן? מה זה מצולה שאין בדגן? אנחנו רואים מצרים מתבלטת בשני דברים. אחת הבעיות של מצרים הייתה שבמצרים הייתה חוכמה. אין עם בעולם שמדברים על חוכמתו כמו על חוכמת מצרים. אצל היוונים מדברו על יופי. אינו, החוכמה היוונית זה משהו חיצוני כמו יופי. אבל אצל המצרים מדברים על חוכמה. לא רק זה שמצרים הייתה מלאה חרטומים ומחשפים שמסוגלים לחכות את הנחש של מתאו של משה ואת הדם של המים ויודעים על כל מיני חוכמות. אלא שמצרים, כשרוצים לבטא את החכם הגדול מכל האדם, אז אומרים ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מחוכמת בני קדם ומכל חוכמת מצרים. החכם יותר במצרים. הוא זאת אומרת שמצרים הייתה מלאת חוכמה. יש עוד מקום בעולם שהיה שם חוכמה, מעין חוכמת מצרים, וזה בבל. בבל גם הייתה חוכמה. הנה אנחנו מספר דניאל, ודיברנו על זה לפני כמה שבועות, איך שנבוכדנצר מוקף בחרטומים כמו מצרים. המושג חרטומים הופיע אצל נבוכדנצר ואצל מצרים. מוקף באשפים ובקוסמים, והוא שולח להביא לו ילדים מארץ ישראל כדי ללמוד מהם חוכמה וללמד אותם חוכמת כסדים. גם כן, יש מושג חוכמת מצרים, יש מושג חוכמת כסדים, חוץ מחוכמת בני קדם שזה נושא בפני עצמו. אבל באזור שלנו, מהעמים שהיו לנו איתם מגע והיו לנו איתם בעיות, לא על אשור ולא על רומי ולא על אדום ולא על עמלק ולא על עמון ולא על מואב ולא על סיחון ולא על אף אחד לא מוזכרת חוכמה מלבד מצרים וכסדים. בבל, חוכמת כסדים. באמת אנחנו רואים שבבל ומצרים נאבקו ביניהם מי יצליח להחריב את בית המקדש. ערב חורבן בית המקדש, שני העמים ששימשו פה בערבוביה היו מצרים ובבל. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שהמצרים הרגו למעשה את יאשיהו, המלך הצדיק האחרון לפני צדקיהו, בשעה שהם נסעו להילחם כנגד בבל, מי תהיה לו הגמוניה פה באזור. והנביא מוכיח אותם למה אתם הולכים לשתות מי נהר או לשתות מי שיחור, נילוס ופרט. אלה היו העמים שנאבקו מי יצליח להחריב את בית המקדש, וגברה ידם של בבל, וגם נבין למה. אבל מצרים גם כן לוחמת כנגד בית מקדש. אפשר אפילו לראות שמצרים הייתה זו שהכניסה טריז לתוך בית המקדש של שלמה ביום שבית המקדש נבנה. היא הכניסה את הדינמית עם הפתיל הארוך, שהרי ביום שבו חנך שלמה את בית המקדש הוא נשא את בת פרעה. בא מלאך ונעץ קנה בים ונבנה כרך של רומי, כרך של איטליה. היינו חורבן בית שני גם התחיל באותו שעות. מצרים, מצרים שם אני רואה שם. נמשיך הלאה. הדבר השני שהיה למצרים, חוץ מחוכמה שניצלו אותה לרע, חוכמה, חכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו, היה שם נמתת שערי טומאה, שתמציתה של הטומאה הייתה גילוי עריות. כשהתורה אומרת כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בלא תעשו, התורה מונה את כל איסורי העריות שם בפרשת החרימות ובפרשת קדושים. זה היה מצרים, שטופי זימה. אנחנו רואים באמת אברהם יורד למצרים, שרה. יוסף יורד למצרים, אשת פוטיפה. אשר בשר חמורים בשרם. ואמרנו הרבה פעמים שהמערד מפרג אומר שמי ששטוף בעריות זה משהו שקוע בחומר. מצרים שטופי זימה, זאת הייתה תומת מצרים. עכשיו בואו נתאר לעצמנו משל אני זוכר תקופה מסוימת ש מוסדות החינוך החרדים לבנות הציעו מגוון מאוד מצומצם של אפשרויות לימוד, של מסלולי לימוד. ואז היו בנות שהיו אומרות אנחנו רוצות ללמוד דווקא את זה, מקצוע כזה. ומקצוע כזה אפשר ללמוד רק באוניברסיטה הזאת. ומכיוון שזה מה שאני רוצה ללמוד, אז אין ברירה, סכנות ידועות, סכנות גדולות, זה מושך אותי, אני אלך לשם. אותו דבר גם בנים, סגנון שלהם. ורבים חללים מפילה, מעטים עמדו רבים נטלו.
תראו לעצמכם יום אחד בונים מוסד חרדי שאת אותו מקצוע עצמו אפשר ללמוד שם. עכשיו נמדדים האנשים, מי שבאמת הלך להוא במקום סכנה רק בגלל שהוא נמשך אל הלימוד ההוא, אל הדבר ההוא. עכשיו יש לך לימוד במקום בטוח, בשמחה רבה אנחנו מצפים שאתה תבוא, עד רבה, הרי זה ציפית. מי שלא יבוא, אז סימן שהוא לא הלך לשם בגלל המקצוע ולמרות הסכנות, אלא הוא הלך בגלל הסכנות וחיפש את המקצוע כדי שלא תירוץ למה הוא הולך למקום סכנה. הנה עכשיו יש לך מקום ללמוד בקדושה ובטהרה, את אותו מקצוע, למה שלא תבוא? זאת עם הדבר. מצרים הייתה מקום מאוד אטרקטיבי ליהודים, לאוהבי חוכמה, ויהודים תמיד אהבו חוכמה. הנה אנחנו אומרים, אברהם הולך למצרים, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, הכל נכון, אבל העובדה היא עובדה. יצחק רצה ללכת למצרים, רק הקדוש אמר לו, אתה אל תלך, כי אתה עולה תמימה. לא שיצחק לא היה יכול לעמוד בניסיון, הוא היה יכול לעמוד. יעקב הלך למצרים, פחד, הקדוש אומר לו, אני אהיה איתך. יוסף הלך למצרים, מצרים היה מגנט, מגנט ליהודים, מגנט לאוהבי חוכמה, כי במצרים הייתה חוכמה. לאן הם ימשכו? לאמון ומואב? לאן הם ימשכו? מצרים זה היה משהו אחר. אבל מצרים גם היה מלטט שרי תומה, שם נמצאת גם אשת פוטיפר, שם נמצאות סכנות גדולות. דגן זה ביטוי לדעת, אמרנו את זה שבוע שעבר, את הדעת חיטה היה, אין התינוק טוב ומקבל דעת עד שהוא טען דגן. דגן זה דלת ג' ונון, דלת ג' זה שבע, כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג. גד בן יעקב, כתוב ויאמר, אתה אומר היה בא גד, תקרא את שמו גד, אומר רשי במקום הזה בא גד, בא מזל טוב. מה זה מזל טוב? מזל זה הקשר בין השורש הרוחני למקבל הגשמי, זה מזל. מים חיים ונוזלים מן הלבנון. ג' ד', ג' זה בחינת גומל חסדים טובים, ד' זה בחינת דל שצריך לקבל, גומל דלים, זה גמרא מסכת שבת ד' במפורש, גומל דלים, הקשר בין הגומל למקבל, בין הגומל לדל, זה ג' ד', זה מזל, זה מזל טוב. זה המושג שבע. שבע זה כשהרוחניות שנמצאת בטבע קשורה היטב למקומה ומשתלטת על הטבע ונותנת את הכיוון. כשלגימל דלת מוסף נון סופית, שכבר דיברנו עליה כשדיברנו על מן לפני כמה שבועות, כשנון סופית מבטאת נצח בקדושה, אז יש דגן, ודגן זה דעת, את הדעת חיטאיה. כשאתה עושה מצודה מלכודת, שאלה מה אתה רוצה לתפוס. אם אתה רוצה לתפוס במלכודת ציפורים, אתה שם להם גזרונים. אם אתה רוצה לתפוס במלכודת שלך דגים, אתה שם להם תולעים או דגים קטנים. אם אתה רוצה לתפוס אכברים, אז אתה שם להם מה שאכברים אוהבים. אני לא יודע, אף פעם לא הייתי אכבר. אם אתה רוצה לתפוס יהודים, אתה צריך לשים דגן, אתה צריך לשים דעת. יהודים נמשכים לדעת, אתה צריך לשים דעת. מצרים הייתה מצודה שיש בה דגן. במצרים יש חוכמה, זאת הייתה מצודה שיש בה דגן, מלכודת עם דגן. ומכמה שהייתה מצודה שיש בה דגן, היא הייתה סכנה עצומה להמוני בית ישראל שהיו שם. ובסוף תיבחנו, זה היה קור הברזל. ובו זמנית היא הייתה מצולה שיש בה דגים. מצולה זה מקום עמוק 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 עמוק, עומק תית היום, שיש בה דגים. דגים, אומרת הגמרא, פריצה. דגים הם מושחתים באריות, דגים פריצה. דגים מצד אחד מסמלים פריאה ורבייה בקדושה, אבל דגים מצד שני פריצה. היא הייתה מצולה שיש בה דגים. פלישתים, שזה עם מצרי, נכדי מצרים, פלישתים היה נכד של מצרים, מצרים ילד את לודים, את ענמים, את נפתוחים, את כתרוסים, אשר מהם יצאו פלישתים. אלוהי פלישתים היה דג, דגון, צורת דג, זה אלוהי פלישתים, דג. מצרים הייתה מצודה שיש בה דגן,
אבל מי שנתפס לפיתיון של הדגן מצא את עצמו עמוק במצולה שיש בדגים. אשת פוטיפר. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם יצאו ממצרים והוציאה את העם תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הם יצאו ממצרים כדי לקבל את התורה שהיא נובלות החוכמה העליונה, כמו שמתבטאים ככה בספרים. וממילא כבר פתחו מוסד שבו אפשר לקבל את החוכמה בקדושה, ואת אם כל החוכמות, את מקור החוכמה. הדגן שבמצודה של מצרים כבר לא ימשוך אותה. חוכמת מצרים כבר לא מושכת, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים. אין כבר מה שימשוך. ובזאת ייבחן. המוני בית ישראל הקשרים באמת בעטו במצרים. כי כאשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפו אותם עוד עד עולם. אבל אלה שלא רצו את החוכמה לשמה אלא חיפשו לתפוס דגים, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם, וזאת ייבחן, וזאת ייבחן. וכשבני ישראל יצאו ממצרים עשו אותה כמצודה שאין בדגן וכמצולה שאין בדגים. מה זה מצרים? מצרים, והראינו זה כבר פעם, יש דמיון גדול במצרים לבבל, מה שדיברנו בהתחלה. גם המצרים וגם הבבלים רצו לעשות את דבר מה אחד, שניהם היה להם חוכמה ושניהם רצו לנתק את העולם הזה מהקדוש ברוך הוא. ים מבטא את העולם הזה, ים מבטא את העולם הזה. הגאון מווילנה אומר את זה בפירושו לספר יונה, מים מבטאים חומר, מים באים מן הים, והרשעים קיים נגרש, יבשה מבטאת את העולם הבא, ושם ינוחו יגיעי כוח. ים זה עולם הזה, ים זה עולם הזה, יבשה זה עולם הבא. מים זה חומר, נחל זורם, מים זורמים זה תאוות, תאוות החומר. זה הביטויים. לכן אצל סיסרא כתוב, נחל כישון גרפם אל הים, כל הנחלים מורשים על הים, כל התאוות שייכות לעולם הזה. אלה המושגים. מצרים בנתה, מצרים יש להם מאוד חיבה גדולה לים. הנה יש פה את רשימת שמותיהם של בני נוח, יש פה כל מיני שמות יפים ומגוונים עם צלילים שונים. גומר, מגוג, חבילה, סבתא, שווה, בבל, לא, בבל זה שם של מקום פה, רסן, לא, זה גם שם של מקום, אבל קוש, פוט, סבא, כל מיני צלילים. כשמגיעים למצרים יש כמעט תלבושת אחידה, שימו לב. ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. כולם עם ים. כל צאצאי מצרים הכתובים פה הם עם סיומת ים. כי מצרים במהות קשורה לעולם הזה, ואת החוכמה של חרטומי מצרים מורידים לעולם הזה. רק דברים שיש להם תפיסה בעולם הזה, יש לחרטומי מצרים תפיסה בהם. לא ידעתי את השם, ידיעה זה חיבור, אני לא קשור להשם, זה המושג לא ידעתי את השם. זה לא, הוא לא אומר לא שמעתי על השם, הוא שמע, גם שמע. הרי הקדוש ברוך הוא אומר אלוקי העברים נגלה אלינו, והכוזרי אומר, למה הוא אומר אלוקי העברים? כי זה היה מפורסם שהעברים עבדו את השם. איך הכוזרי יכול להגיד דבר כזה אם פרו אומר במפורש פשוטו שמקרא לא ידעתי את השם? אבל לא ידעתי זה לא לא שמעתי, אני לא קשור להשם, אני מנותק מהשם, אני בעולם הזה ניתקתי, בניתי מיצר סביב הים. מצרים זה מיצר ים, מחיצה של ברזל חוצץ אותה. זה עומק עכשיו בחזל ששום עבד לא יכול היה לצאת ממצרים, כל בעיה לא ישובו, כמו ששוקעים בתיתיון, לא שייך לצאת משם מעומק התאווה של מצרים. ולכן אלוהי מצרים היה נחל, הנילוס, נחל, זרימה של תאווה. אלוהי מצרים היה צון, הכוח של צון זה הימשכות, צון שהולך אחרי בלי לשאול שאלות. כל המצרים היו
כמו נחל שזורם, נסחפים אל הים, נסחפים אל העולם הזה. כשהנחל הופך לדם, זה בא להראות להם שיש משהו מעל החומר. מה זה דם? כי האדם הוא הנפש. הנפש זה הדבר הראשון הגבוה מעל החומר. זה השיעור הראשון שנתן להם הקדוש ברוך הוא. מים הופכים לדם. לא הכל חומר. יש מעל החומר. אבל המצרים זה הכוח שלהם. לגייס את החוכמה בשביל החומר. הרי היה להם חוכמה. אבל החוכמה הייתה אצלם מבחינת מצודה. הדגן היה אצלם מבחינת פיתיון. זה היה חוכמה של מצרים. זה מה שרצו הבבלים לעשות. רצו לנתק. איך הם אומרים? אבא נבנה מגדל, בראשו בשמיים, נעשה לנו שם, קח קרדומות, נקצץ. רצו לנתק את העולם מהקדוש ברוך הוא. ברור הדבר שהבבלים כמו המצרים, בית המקדש היה לצנינים בעיניהם. כי מה היה במרכז בית המקדש? שני מרכזים היו לבית המקדש. מזבח וקודש הקודשים, הארון. הארון היה תקשורת ישירה, וישמע את הכל מדבר עליו מבין שני הקרובים. והמזבח זה היה מקום של אש של מעלה ואש של מטה נפגשים. על המזבח אין פסולינה, כי המקום שעל המזבח הוא כבר בנקודת הקשר בין זמן למעבר לזמן, והזמן לא עובר שם, לא חל שם. בית המקדש שיוצר ערוץ תקשורת, ערוץ תקשורת אמיתי, ישיר, חי ופועל כל הזמן בין העולם של מטה לבין העולם של מעלה, בין הים ליבשה, את זה המצרים והבבלים לא יכולים לסבול. זה צריך לנתק. זה מה שהמצרים ניסו לעשות עוד לפני שעם ישראל בנה את המשכן, להרוס את הבלבבי משכן הגדול. ולכן הדבר הראשון שבני ישראל יוצאים ממצרים, הם בונים משכן, בונים מזבח. ברגע יציאת מצרים הם בונים מזבח. ברגע יציאת מצרים הם עושים את קורבן פסח. הם עושים את קורבן פסח עוד לפני מכת בכורות. זה מאפשר את יציאת מצרים. זה בוקע להם את השער. לא שייך היה חיפזון בלי הקורבן פסח שלפניכם. הרי היו צריכים לבקוע את המחיצה הזאת שהמצרים עשו. היו צריכים לסלול את המסלול. אז איך התחיל סלילת המסלול? זה התחיל בהתערות הדלתה. הם פתחו פתח למטה. הם הקריבו קורבן פסח. מה הם עשו כשהם הקריבו קורבן פסח? הם, כמו ששלמה המלך בזמנו, קידש את כל חצר העזרה כמזבח, כדי שיוכל להקריב את כל הקורבנות הרבים, כל יהודי קידש את פיו כמזבח. פיו של כל יהודי היה המקום ששם אש של מעלה ואש של מטה נפגשים. פיו של כל יהודי היה אכל את קורבן העולה הזה שקוראים לו קורבן פסח. שם נוצר הקשר בכל בית יהודי. ובא הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, והיכה את בכור המצרים. כשהקשר התחיל מלמטה, הוא קיבל תהודה מלמעלה. הם פתחו את פיהם כמזבח, קידשו את עצמם כמזבח, והקדוש ברוך הוא בא בעצמו לסלול להם את הדרך. ואז התחיל אחרת הזמן. ממילא, אכילת קורבן פסח במהות היא לפני חצות. במהות לפני חצות. קודם כל בגלל שזה קורבן עולה. מעין קורבן עולה. חוץ מזה בגלל שזה אפשר את מה שקרה בחצות. הזריזות, העדר חמץ, זה מתחיל בחצות. אבל המצה, מוריי ורבותיי, קשורה לקורבן פסח. לא, אכילת המצה לא קשורה רק להיעדר חמץ. על מצות ומרורים יאכלו. למה? כי אמרנו שמן בצדיק קשור ליוד והי. יוד והי זה השלמות של העולם הרוחני והעולם הגשמי ביחד. כשליוד והי הזה מוסיפים לא חטא שעוצר את השלמות, החמץ עוצר את השלמות, החמץ מקדים את המן בצדיק, חטא מן צדיק זה יוצר איזה חיץ בין המן והצדיק, בין היוד והי. החמץ עוצר את השלמות, אבל המצא אחרי שהמן ההי שבסוף מלמדת אותנו שבאמת הכל הושלם, זה המשמעות של האות ה' מבחינת חסל סידור פסח כהלכתו. ממילא המצא היא קשורה במהותה לרעיון של קורבן פסח, ולכן המצא צריכה להקדים את חצות
ועוד שהחמץ רק מתחיל אז, ונמשך כל שבעת ימי הפסח. תודה רבה.